לעשות דוח הצלחה. טוב, מה שאני רוצה לעשות היום בעצם זה להמשיך את הכיוון שהתחלנו בפעם הקודמת. בעצם אנחנו עומדים בתיאור של ההבחנה בין ההלכה לבין מערכות משפט אזרחיות, כשהנקודה שבה התחלתי לדון בפעם הקודמת הייתה היסוד המטאפיזי שבבסיס ההלכה, שמערכות משפט הן למעשה בדרך כלל תופסות את עצמן כאוסף של נורמות. זאת אומרת, קובעים איזושהי קביעה מה נכון, מה צריך לעשות, מה אסור לעשות, וזהו. לפי עקרונות של צדק, של סדר חברתי, של מוסר, של דברים מן הסוג הזה. זה בסדר? אנחנו מנסים את הניסוי הזה לאור התאות שעלו כאן. ואם אין מקום, אז כן, אם יצטרפו עוד, אז באמת יכולה להיבטר בעיה. הנה, יש פה עוד מישהו, אני רואה.
לא, אני לא מאמין
ש... אני, איתי, זה לא... עד 9:15 לא קפוא אנשים. אתה רושם? כן. טוב, אז בואו נעבור לפני שנתבר. סליחה על הפרפורים. וזה, אוקיי.
אני אשם.
אז אנחנו בעצם עוסקים בהבדלים בין ההלכה לבין מערכות משפטיות, ואחד ההבדלים שבו התחלנו לעסוק בפעם האחרונה היה התשתית המטאפיזית שעומדת בבסיס ההלכה. מערכות משפט רגילות אלה מערכות שהן במהותן קונבנציונליות, קונבנציונליות במובן של הסכמיות, זאת אומרת הן בנויות על קונבנציות, שאנשים, קבוצת אנשים מחליטה או המחוקק בשמם מחליט על נורמה מסוימת, אז יש נורמה מה צריך לעשות, מה אסור לעשות וכו'. בהלכה, לפחות ככה אני חושב, אני אנסה להדגים את זה, ופעם קודמת גם הראיתי את זה קצת, בהלכה נדמה לי שהאופי שלה הוא לא קונבנציונליסטי, הוא לא הסכמי, אלא הוא תוצאה של, נקרא להם לדברים האלה, עובדות הלכתיות. זאת אומרת, יש איזשהן עובדות הלכתיות שהן כפויות עלינו, הן לא נתונות להסכמה כזו או אחרת שאנחנו נקבל אותה. בפעם הקודמת התחלתי לדבר על המושג של חלות בכלל ושל חלות קניינית בפרט, והטענה הייתה שיש הבדל בין לומר שאני בעלים על ממון לבין לומר שעל הממון הזה יש חלות בעלות שלי. שזה הרבה פעמים אולי נתפס כמשפטים שמבטאים אותו דבר במילים שונות, אבל למעשה נדמה לי שזה משפטים שאומרים דברים שונים. לא רק לגבי בעלות, בכלל על חלויות, זה כל המושג. המושג חלות זו משמעותו נדמה לי. והטענה הייתה הטענה הבאה, והדגמתי אותה על מעוקב גט שחרור, על עבד, על קצה המזה, אז אני אחזור על זה רק כדי שניכנס עוד פעם לעניין. המושג בעלות, גם הוא בעצם מתפרש במערכות משפטיות כמשהו שהוא קונבנציונלי, זאת אומרת משהו שהוא תוצאה של הסכם, שהחברה מחליטה באיזה דרכים אדם קונה רכוש מסוים או מוכר רכוש מסוים, וככה מסדירים את יחסי הממון בין הפרטים החברים באותה חברה, מה אסור לעשות, מה מותר, מה של מי ומה לא של מי, מה מותר לי לגעת ומה אסור לי לגעת, ובעצם הכל תוצאה של החלטות, של קונבנציות, של הסכמות חברתיות, איך עושים את הדברים האלה, איך קונים, איך קובעים בעלויות. בהלכה ישנה איזושהי תשתית מטאפיזית שאומרת שכאשר אני בעלים על חפץ מסוים, אז יושב על החפץ הזה משהו, איזשהו סוג ישות מסוים שנקראת חלות בעלות. יש חלות של הבעלות שלי שיושבת על החפץ. ההשלכות המשפטיות, ההשלכות שאומרות שלכן מותר לי להשתמש בו, לכן לאחרים אסור להשתמש בו בלי רשות שלי, אלה השלכות של העובדה, נקרא לה המשפטית או המטה משפטית הזאת. והן לא נתונות להסכמות לא בהכרח נתונות להסכמות חברתיות. יש מקום גם להסכמות, גם בהלכה. יש קניינים כמו סיטונטה וכו', שזה קניין שהוא מנהג הסוחרים. זאת אומרת, גם אם יש איזושהי צורת קניין שנוהגת היום ובהלכה המקורית, בחזל או בשולחן ערוך היא לא מוזכרת, זה לא משנה. אם הציבור מקבל על עצמו את אופן הקנייה הזה, אז הוא אופן קנייה תקף גם מבחינה הלכתית. זה המושג של סיטונטה, לרוב הדעות זה אפילו מדאורייתא, יש חלק מהדעות שזה דרבנן, אבל אני מדבר על דווקא על הקניינים שהם כן מוגדרים בהלכה עצמה. קניינים כמו משיכה בממון, כמו נעל גדר ופרט בקרקע, כשאני רוצה לקנות קרקע, איך קונים קרקע, אז אני עושה איזושהי פעולה שמצביעה על בעלות בקרקע, אני גודל את הקרקע, אני נועל, שם דלת, או משהו כזה, אז אני מצביע או אני מראה שאני הבעלים על הקרקע הזאת. זאת הפעולה שבעצם מקנה לי את הקרקע בהסכמתו של המוכר, כמובן, אבל זאת הפעולה שמקנה לי את הקרקע. אז הפעולות האלה, שהן פעולות נתונות, ההלכה קובעת אותן, ההלכה לא הייתה איזושהי ישיבה שהיה צריך להחליט טוב, איזה פעולות נחליט שיועילו לקנות קרקע או לקנות מיטלטלין. לא היו ישיבות כאלה. הפעולה הייתה פעולה פרשנית. אנחנו מנסים להבין מה התורה מגדירה כפעולה שקונה מטלטלים או קונה קרקעות. ישנו גם מקום לקונבנציות, כמו שאמרתי קודם, זה המושג סיטומטה. גם הן יכולות לתפוס, זאת אומרת, זה גם, בהלכה יש מקום גם לדבר כזה. הטענה העיקרית שלי היא שזה לא רק זה, לא שאין בכלל בהלכה קונבנציות, אלא שההלכה היא לא רק קונבנציות, יש בה גם היבטים נוספים, היבטים שקפואים עלינו, עובדות משפטיות. הדגמתי את זה דרך המושג של מעוכב גט שחרור, לפני כן בעצם דיברתי על איסורי הנאה, יש מחלוקת בין הראשונים, האם איסורי הנאה נחשבים כממון שלי, רק יש איסור להשתמש בהם, כמו אני יודע מה, חמץ בפסח, אז הוא אסור בהנאה. השאלה אם זה אומר שהוא בכלל לא שלי, אז הוא אומר, לא, הוא שלי מבחינה ממונית, רק התורה אוסרת עליי להשתמש בו. אז המחלוקת הראשונית לגבי חמץ במקרה זה דיון עוד יותר מסובך מאשר איסורי הנאה הרגילים, אבל באיסורי הנאה הרגילים יש מחלוקת בין הראשונים. יש כאלה שאומרים שבאמת האיסור ההנאה, האיסור ההלכתי הזה שייך לי, אבל התורה מטילה איסור להשתמש בו. אחת אולי ההשלכות שתהיה לעניין הזה, אם מישהו ישתמש בו נגד רצוני, לא הרשיתי לו, והוא משתמש בזה, השאלה אם הוא עבר איסור. אם זה לא שלי בכלל, אז מה הבעיה? הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני לא יכול להטיל מגבלות על ממון שהוא לא שלי. אבל אם הדבר הזה הוא שלי, אז אפילו שלי עצמי אין שום אפשרות לממש את הבעלות שלי. התורה אוסרת עליי כל הנאה מהדבר הזה. אבל זה שלי, ואי אפשר להשתמש בו בלי רשותי. השלכה נוספת זה לגבי אתרוג בסוכות, או לולב בסוכות, ארבעת המינים צריכים להיות לכם משלכם, כך כתוב בגמרא. זאת אומרת, לא יוצאים ידי חובה ביום הראשון, לא יוצאים ידי חובה בארבעה המינים שהם לא שייכים לנוטל עצמו. מי שנוטל את ארבעת המינים צריך להיות הבעלים שלהם. עכשיו, השאלה האם כשיש ארבעה מינים שמסורים באיסור הנאה, האם יצאתי בהם ידי חובה או לא? אם מה שאסור בהנאה הוא עדיין נחשב שלי, אז אין בעיה, זה שלי, אז אני יכול לצאת בזה ידי חובה. תאמרו שאני עובר איסור כי אני נהנה מהדבר, הרי זה איסור הנאה, אז מצוות לאו ליהנות ניתנו. כן, מצוות לאו ליהנות ניתנו, אז אין בעיה.
אין בעיה של איסור הנאה.
אין בעיה של איסור, לא, אבל עדיין השאלה אם זה לא שלי, אז גם אם מצוות לאו ליהנות ניתנו, אבל עדיין זה לא יקרה דבר שהוא שלי, אז לא יצאתי ידי חובה. אז אם אתה תופס שאיסורי הנאה לא שייכים לי, יש לזה ביטוי משפטי לזה שזה אסור בהנאה, אז זה בעצם אומר שמעבר לשאלה אם אני עובר איסור כשאני משתמש בזה, אני לא עובר, כי מצוות לאו ליהנות ניתנו. אבל השאלה אם יש בזה דין לכם, האם ארבעת המינים האלה שייכים לי, כי זה תנאי בשביל לתת בהם ידי חובה, בלי זה אני לא יוצא ידי חובה. אז אם זה לא שלי, אז אין בעיה, סליחה, אז אני לא יכול לתת בהם ידי חובה. אם זה שלי, אז בסדר גמור, אז אני יכול לתת ידי חובה ואיסור הנאה אין, כי מצוות זה לא נקרא לעבור על איסור הנאה, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אז אחת הדוגמאות למשל, זו אותה גישה שאומרת שאיסורי הנאה הם אומנם אסורים עליי בשימוש, אבל עדיין הם שייכים לי מבחינה ממונית. ואז השאלה עולה, אז באיזה מובן הם שייכים לי? מה המשמעות של העובדה שהם שייכים לי אם אין שום שימוש שאני יכול לעשות בהם? שום דבר, שום הנאה אני לא יכול להפיק מהם, שום שימוש אני לא יכול לעשות בהם. אז באיזה מובן הם שייכים לי? אז התשובה הפשוטה, נדמה לי, שקודם כל הם שייכים לי כי זאת עובדה שהם שייכים לי. אני מחפש תמיד, כשאני שואל באיזה מובן הם שייכים לי, אני מחפש השלכות משפטיות. זאת אומרת, מה, איזה השלכה יש לעובדה שזה שייך לי? הרי אני לא יכול לעשות בזה שום שימוש, זה לא מקנה לי שום זכויות. אבל זאת בדיוק, החיפוש הזה עצמו מניח את המבוקש. כי החיפוש הזה עצמו בעצם אומר שכל המשמעות של האמירה שחפץ מסוים שייך לי, היא מה אני יכול לעשות איתו. אבל זה לא נכון. המשמעות של העובדה שחפץ שייך לי, היא קודם כל שהוא שייך לי. כי זאת עובדה, חלה עליו חלות בעלות שהוא שלי, קודם כל. יכול להיות שאין לזה שום השלכה משפטית. לא משנה. כיוון שההשלכות המשפטיות הן לא עצם הקניין, הן רק ביטוי לקניין. הקניין הוא מציאות, מציאות מטאפיזית, מציאות משפטית, איך לא תגדירו אותה, והזכויות המשפטיות שנגזרות מהמציאות הזאת, הן הנורמות. מה מותר לעשות עם המון, מה אסור לעשות, למי מותר ולמי אסור. אבל קודם כל יש את העובדה המשפטית הזאת, יש לה השלכה הלכתית, לא ברובד המשפטי, האם אני יכול לצאת ידי חובה בארבעת המינים בסוכות. זאת השלכה הלכתית, לא משפטית, כי זה לא עניין משפטי אם אני יוצא ידי חובה או לא. זאת שאלה הלכתית, האם אני יכול לצאת בדבר הזה ידי חובה או לא. אבל זה כמובן לא נמצא בספירה המשפטית, זה לא דבר שיכול להגדיר שבגלל זה שייך לי. זה שייך לי כדי לצאת בו ידי חובה בסוכות. אין לזה שום משמעות, זה צריך להיות שייך לי בשביל שאני יצא ידי חובה, זה נכון. אבל עצם העובדה שאני יכול לצאת ידי חובה היא לא מספיקה כדי להגדיר את הדבר כשייך לי. היא לא זכות משפטית. היא לא מקנה לי יכולת להפיק מזה איזושהי הנאה, כי מצוות לאו ואינות ניתנו. רק בגלל זה מותר לי להשתמש בזה. אז פה אנחנו רואים הבחנה הראשונית אולי בין הקביעה העובדתית או העובדה המשפטית שאומרת שחפץ מסוים שייך לי, לבין השאלה מה זה אומר מבחינה משפטית. האם מותר לי להשתמש? באיזה צורות מותר לי להשתמש? למי אסור? למי מותר? האם מישהו יכול להשתמש בזה בלי רשותי? זה הכל השלכות של הקביעה שזה שלי. הם לא עצם הקביעה. זאת אומרת, התפיסה המשפטית אומרת שכשדבר שייך לי, פירוש הטענה הזאת שהחפץ שייך לי, זה שלי יש זכויות שימוש ולאחרים אין, בלי רשות שלי. זה המובן של האמירה שהחפץ שייך לי. בעולם ההלכתי זה לא המובן של האמירה הזאת. זאת השלכה שיוצאת מהאמירה הזאת. האמירה היא קודם כל שזה שלי. יש השלכות, יש היתרי שימוש ואיסורי שימוש, אבל אלה השלכות שנגזרות מעובדות מטא-משפטיות, מעובדות שקיימות עוד לפני הספירה המשפטית.
אבל האמירה שזה שלי זו אמירה משפטית.
זאת אמירה שיש לה השלכות משפטיות.
יש לה הגדרה משפטית.
נכון, ברור, היא אמירה מאוד חשובה ברובד המשפטי, אבל יסודה הוא לא נורמה, יסודה הוא עובדה. נורמה זאת לא עובדה, נורמה זה הסכם בין קבוצת אנשים שכך צריך לעשות וכך אסור לעשות. זה הסכם. כן, אבל מאיפה יוצאת ההגדרה הזאת? האם ההגדרה הזאת מסורה בידינו, אנחנו יכולים להחליט שזה לא שלי? לא, זאת הנקודה. זאת אומרת, יש עובדה משפטית שכפויה עלינו, הדבר הזה הוא שלי. עכשיו, מה ההשלכות של הדבר הזה? אבל הנורמות הן רק השלכות של עובדות משפטיות. הן לא עומדות באוויר, נקרא לזה, כמו שתופסים את זה נגיד במערכות משפט רגילות. אני הבאתי לזה דוגמה אחרי האיסורי הנאה, ששם יש לדבר הזה עצמו, זה כמעט תרתי דסתרי, לדבר הזה עצמו יש משמעות משפטית. לא מתה משפטית, אלא משפטית ממש. מי שחובל במעוקב גט שחרור, זאת הייתה הדוגמה שאיתה סיימתי בפעם הקודמת, מעוקב גט שחרור הכוונה זה עבד כנעני. עבד כנעני יש לו שתי פנים, יש לו סטטוס, מעמד אישי מה שנקרא בשפה המשפטית, מעמד אישי שאומר שמי מותר לו להתחתן, מי אסור, איזה מצוות הוא שייך בהן, איזה מצוות הוא לא שייך בהן, זה הסטטוס האיסורי של העבד, ויש את הזכויות שלי להשתמש בו, הוא עבד שלי, אז הוא שייך לי, יש לי זכויות להשתמש, שזה הרובד המשפטי, הקנייני. אז העבד שייך לי, וגם יש עליו שם של עבד, הוא קרוי עבד שיש לזה כל מיני השלכות הלכתיות אחרות. מה קורה כאשר אני מפקיר את זכויותיי בעבד? אני מפקיר, זכויות שהן תוצאה של בעלות שלי, אני יכול להפקיר. ממון שלי אני תמיד יכול להפקיר, זה בידיי. ואני מפקיר את העבד. העבד לא הופך להיות בן חורין. עבד, אגב, עבד כנעני מדובר כאן, עבד כנעני כשמשתחרר הופך להיות יהודי. זה חצי גר, עבד כנעני, כשהוא משתחרר והוא מסיים את הגירות שלו, הוא הופך ליהודי. אבל...
זה
גילות,
זה
אני
משחרר אותו, חייב להיות יהודי, שיכול להגיד, אני לא רוצה להיות יהודי.
לא, לא, אין דבר כזה. הוא יכול להגיד את זה כשהוא נכנס אולי להיות עבד, אולי. גם שם זה שאלה איך בדיוק, אני יכול שאני יכול להכריח אותו. כן, כן, אפשר להכריח אותו. יש לפחות דעות מסוימות.
להיות עבד?
אה?
להיות עבד.
להיות עבד ודאי, רק השאלה היא האם אני יכול להכריח אותו להיות עבד במובן ההלכתי, זאת אומרת לקבל סטטוס של חצי יהודי. עבד זה מין חצי יהודי כזה. שאחרי שהוא משתחרר, הוא נגמר את הגירות שלו והוא הופך ליהודי גמור.
יש סטטוס של עבד כנעני שהוא לא עבד?
כן, כן, יש. שזה רק בעלות, זאת אומרת, זה לא מעמד אישי. זה רק, יש כזה, זה משהו אחר. אפשר לקרוא לזה שכיר פלוס, זאת אומרת, שכיר אינטנסיבי יותר מאשר סתם פועל. אבל המושג עבד, בדרך כלל כשמדברים עליו, זה המושג שאני מדבר עליו כאן. זאת אומרת, גם היבטים של מעמד אישי וגם היבטים של בעלות. עכשיו, אם אני מפקיר את הזכויות שיש לי בעבד הזה, אז הוא כבר לא שייך לי מבחינה ממונית. אבל הסטטוס האיסורי שלו בעינו עומד עד שהוא מקבל ממני גט שחרור. גט שחרור זה הדרך היחידה שהעבד הזה יכול להפוך מסטטוס, ממעמד אישי של עבד למעמד אישי של יהודי. אין, הפקרה לא תועיל לעניין הזה. מה קרה כשהפקרתי ועדיין לא נתתי לו גט שחרור? זה המושג שנקרא מעוקב גט שחרור. מעוקב גט שחרור פירושו זה מישהו שבעצם כבר מבחינת בעלות הפקרתי אותו, הוא לא שייך לי, עדיין יש לו סטטוס של עבד, והוא מחכה בעצם לקבל ממני את הגט. אז זה בשלב שבינתיים הוא נקרא מעוקב גט שחרור. מה מצבו בשלב הביניים הזה? לכאורה הוא לא שייך לי בכלל, כן, אין לי שום זכויות בו, אני הפקרתי אותו. אין לי שום זכויות בו. מה קורה עכשיו אם מישהו חובל בעבד הזה? מישהו חבל בעבד הזה, מי שחובל באדם צריך לשלם. מי שחבל בעבד הזה צריך גם לשלם. יש רק לשלם למי? לשלם לעבד או לשלם לי? אז הגמרא בגיטין מדף מבית עמוד בית אומרת שמי שחבל בעבד הזה צריך לשלם לבעלים.
אין בעלים.
אין בעלים. זה בדיוק השאלה. התוספות שם שואל, איזה מין דבר זה, איך אפשר להגיד מין משהו כזה? לא משנה כרגע, לא ניכנס לכל הפרטים, תוספות זה פני יהושע שמדבר על זה שם בסוגיה. בשורה התחתונה, מה שהפני יהושע מסביר בדעת התוספות אחרי כמה סיבובים, נדמה לי שזה מה שהוא מתכוון, אני לא, הלשון שלו לא עד הסוף ברורה, אבל נדמה לי שזה מה שהוא מתכוון. מה שהוא מתכוון בעצם לומר זה, שכאשר העבד הוא במצב של מעוקב גט שחרור, זה לא רק סטטוס איסורי. זאת אומרת, העובדה שהוא קרוי עבד, והעובדה שבלשון הראשונים כבר, מצב כזה נקרא שיש לי בעבד קניין איסור. כך קוראים לזה הראשונים, בגמרא לא מופיע המושג הזה, אבל הראשונים והאחרונים עוד הרבה יותר, קוראים למצב כזה, יש לי בעבד קניין איסור. אין לי בו קניין ממון, הוא לא שייך לי מבחינה ממונית, אבל זה נקרא המושג, הטאפ, מה שקראתי קודם, מעמד אישי, בלשון הראשונים נקרא קניין איסור. מה המשמעות של המושג? למה קניין? מה זה קשור לקניין? כמו שיש מנזר, נתין, חלל, יש הרבה מדרגות במעמד אישי. של יהודים, אז זה גם מעמד אישי של דרגה שנקראת עבד. למה הדבר הזה שייך למושגים של קניין? למה זה נקרא קניין איסור? הוא עוד דרגה בעשרה יוחסין האלה שעלו מבבל, אז יש גם עבדים. בסדר? אז יש לו כל מיני דינים, מי מותר לו להתחתן, מי אסור לו. למה הדבר הזה קרוי קניין איסור? זה רמז נדמה לי שבעצם יעזור לנו להבין פה גם את השאלה הזאת של מי שחבל לו. זה קרוי קניין איסור בגלל שבאמת הקניין לא פקע. הוא שלי. העבד. למרות שאין לי שום אפשרות להשתמש בו. עכשיו, זה הרבה יותר חזק מהדוגמה הקודמת. כי בדוגמה הקודמת, למעשה, בדוגמה הקודמת הייתה איסורי הנאה. באיסורי הנאה, הרי יש לי גם את הזכות להשתמש בהם. רק אסור לי. יש הבדל בין זכות משפטית לבין איסור הלכתי. זאת אומרת, כשאני, יש דבר שהוא אסור בהנאה. חמץ בפסח. ונגיד שהוא שלי לצורך הדיון. התורה העמידה אותו ברשותי. כל אופן. אז מה, 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 מה קורה עם הדבר הזה? הרי בסופו של דבר, האיסור להשתמש, או זה שאני לא יכול להשתמש בו, זה איסור של התורה. אם אני בכל זאת אשתמש, מישהו יכול לבוא אליי בטענות, להגיד לי, תשמע, אין לך רשות, טענות במובן המשפטי. זאת אומרת, לתבוע אותי לבית דין, ולומר, מה זאת אומרת, איך אתה עושה שימוש בממון שהוא לא שלך? אין מישהו כזה. זאת אומרת שהעיכוב שלי מלהשתמש בחמץ הוא לא בגלל זכויות של מישהו אחר, שאני פוגע בזכויות של מישהו אחר, אלא אני אסור אותו, אוסר אותו לכל מיני דברים, היא יכולה גם לאסור עליי להשתמש בדברים שהם שלי. אז באיסורי הנאה, מה שאסור לי להשתמש זה רק איסור הלכתי. זה לא שייך לרובד המשפטי. מבחינה משפטית זה שלי לגמרי.
ואצל אבריה.
כן, בדיוק, אריה הוא דלוי עלי, זה הדוגמה, זה הביטוי הנכון לומר פה. זאת אומרת, רובץ על זה אריה ולא מאפשר לי להשתמש, וזה כי זה יכול, אריה מטאפורי, ולא מאפשר לי להשתמש בדבר הזה. מה שקורה כאן בעבד זה עוד הרבה יותר חזק. כי אם אני ארצה להשתמש בעבד, עכשיו, אחרי שכבר הבקרתי אותו, אני לא הסתבכתי עם הקדוש ברוך הוא, אני הסתבכתי עם בית דין. כי הוא לא שלי, אסור לי לעשות את זה. זאת אומרת, העבד יכול להגיד לי, אתה גזלן. איך אתה יכול להשתמש בי אם אני לא שייך לך? אני שייך לעצמי כבר. מה? גם מישהו אחר, אותו דבר. העבד שייך לעצמו. הוא כבר שייך למישהו, לא הפקר.
אבל הוא חייב להסכים, הוא לא חייב להסכים.
מי זה הוא?
העבד.
מה זאת אומרת לא חייב להסכים?
לא חייב,
אני מציע פקודות של האדם, כמובן. לא, אני אכריח אותו עם שעות, אני יודע מה, הרי במעמד חברתי של עבדים, קשה מאוד להתנגד, גם אם פורמלית הוא כבר לא העבד שלי. אנחנו לא כך מכירים את זה היום, אבל כנראה שזה היה המצב אז. אז אפשר היה כנראה מבחינה מציאותית להשתמש בעבד למרות שהוא לא רוצה. יש לי את הכוח, אני הייתי האדון, לא משנה, מסיבות כאלה ואחרות. אם אני עושה את זה, העבד יכול לקחת אותי לבית הדין ולתבוע אותי לדין, אני גזלן. גזלן, אפילו יותר מגזלן, ברגע שאני משתמש באדם זה כבר אפילו יותר מגזלן, אם הוא לא שייך לי. אבל יש פה דין ודברים שהוא דין ודברים משפטי. זה לא שרק אסור לי להשתמש בעבד הזה, זה לא כמו באיסורי ההנאה. כאן הסיבה שאסור לי להשתמש זה בגלל עובדה משפטית שהוא לא שייך לי. אז כאן זה ממש כבר ברובד המשפטי לא שייך לי, לא רק ברובד האיסורי לא שייך לי. ואפילו במקרה כזה, אומר לנו הפני יהושע, שעבד כזה, שמורכב גט שחרור, שהוא בעצם הופקר ממונית, הוא עדיין שייך לי. רק הוא שייך לי ללא שום זכויות. זאת אומרת, זה לא מקנה לי שום זכויות. אני לא יכול להשתמש בו, הוא עדיין יכול לקחת אותי לבית דין, אם אני אשתמש בו. הזכויות לא שייכות לי. אבל העובדה המטאפיזית הזאת, החלות הבעלות שלי, עדיין רובצת עליו. זאת הסיבה למה רק אני יכול לתת לו גט שחרור ולשחרר אותו. אחרת, למה השחרור שלו צריך להיות תלוי בי? אם לא שייך לי, אלא זה סתם מעמד אישי של עבד, אז למה זה תלוי בגט שאני, בתור הבעלים, אתן לו? מה?
דין יום או יומיים לא שייך.
לא, דין יום או יומיים שייך למישהו שאני עובד בו, זה לא... כן, ודאי. אז מה שקורה פה למעשה, שהרבה יותר קיצוני מאשר איסורי הנאה. באיסורי הנאה אפשר היה לבוא ולומר שהראיה היא עוד לא ראיה. למה היא לא ראיה? בגלל שבאיסורי הנאה למעשה יש לי גם חלות בעלות על הדבר, ויש לי גם זכויות שימוש, כל זכויות השימוש הם שלי. רק אסור לי להשתמש בהם, מבחינה הלכתית. אבל משפטית, כל זכויות השימוש הם שלי. אם מישהו אחר ירצה לעשות בזה שימוש, אני יכול לאסור עליו, זה שלי. זאת אומרת שמבחינה משפטית זה לגמרי שלי, האיסור הנאה. בעבד זה לא כך, משפטית הוא לא שלי, לא רק איסורית. הוא לא שייך לי פשוט. מבחינת זכויות השימוש לא שייכות לי. ועדיין אומר הפני יהושע, שהעבד הזה הוא עבד שלי. לכן זה נקרא, יש לי בו קניין איסור. הוא שלי. וכיוון שכך, אם מישהו חובל בעבד, אז למי הוא משלם? הוא משלם לי, כי העבד שייך לי. אז הנה יש לזה גם השלכה משפטית, למרות שאמרתי שזה כאילו לא, ללא השלכות משפטיות. זה ללא השלכות משפטיות במובן הזה שאין לי שום זכויות שימוש בעבד.
מה?
זה שאלה גדולה, שזה צריך להיכנס שם לסוגיה, זה מה שתוספות בעצם שואל, ואני יושב ומנסה להסביר, זאת שאלה גדולה, לא ניכנס לזה כי אני לא רוצה להחליג למוקש הזה. כי השאלה היא, לא הפסדתי כלום, אז מה אתה משלם? התשלום הזה הוא פיצוי על משהו שהפסדתי, אבל לא הפסדתי כלום, הוא לא הייתי יכול לעשות בו שימוש בין כה וכה. עכשיו, אז נשאיר את זה כרגע, זה עניין אחר.
מה לגבי חובות?
מה?
מה לגבי חובות? אתה משחקת לך מהזכויות שיש לך בעבד, מה עם חובות?
איזה חובות?
לא יודע, חכן אותו, לאותו.
לא, הכל, החובות תלויות בזכויות. זאת אומרת, אין אחד תלוי בשני, זאת עסקה דו-צדדית, ואני שאני משחרר אותו, אני לא חייב לו, והוא לא חייב לי.
ואיזה משהו שהוא לא בשר אדם, באותו המתכונת, אז מה לגבי, למשל,
הבהמה?
במקום שהיא, אז נגיד כן, אתה משחרר את הבהמה במקום שהיא...
אז זה, באופן עקרוני אתה פטור. אם הפקרת אותה, אז אתה פטור, היא לא שלך.
הבהמה שיש
לך
להקניין.
כן, אז אני אומר, בסדר, זה נכנס כבר לשאלות יותר ספציפיות. באופן עקרוני, אם זה מופקר, אז זה מופקר. זאת אומרת, אז אני לא חייב לשלם. יש מגבלות. נכון? בעבד יכול להיות אולי שכן, מבחינת קניין. הקניין יהיה אולי שייך לו, אם הוא יכבוש אותו בכוח שוב. זה כבר שאלה...
זה שאלה טכנית, זה לא בעיה.
בסדר.
אם אדם אחר יכול לבוא להשתלט עליו, אז בכלל יכול לקנות אותו כאדון חדש?
יכול להיות, מבחינת ממונית. כן, עדיין את הגט הוא כנראה יצטרך לקבל ממני, למרות שהייתי פעם, יש רלב"ג על התורה נדמה לי, שרוצה לטעון אפילו שגם מעמד האיסורי יעבור עכשיו לאדון החדש, זה חידוש, יש שתי הלכות נדמה לי בהלכה בכלל שמביאים מהרלב"ג על התורה, זה אחד מהם, אם אני זוכר נכון. טוב, אבל לא ניכנס לפרטים האלה, אז מה שאני רוצה רק להדגים זה שאנחנו רואים פה ניתוק בין הטענה שחפץ, או במקרה הזה עבד מסוים, שייך לי, הוא שלי, לבין השאלה מהן ההשלכות המשפטיות של הדבר. יכול להיות שהוא שייך לי ללא שום השלכות משפטיות, לא נותן לי שום זכויות. אז מה המשמעות של האמירה שהוא שייך לי? אם כל המשמעות של האמירה שהוא שייך לי זה רק העובדה שזה מקנה לי זכויות, אז איך אפשר לומר שהוא שייך לי למרות שאין לי שום זכויות? כי זה לא ניתן להיאמר. לכן ברור שבעצם מונחת פה איזושהי תפיסה יותר יסודית שהיא נכונה לכל הבעלויות, לא רק בעבד. שבכל הבעלויות, גם אלה שיש לי בהם זכויות, אלה זכויות שנגזרות מעובדה שקודמת לזכויות האלה. קודם כל יש עובדה, זה שייך לי. כתוצאה מן העובדה הזאת, יש לי גם זכויות. וזה לא פירושה של העובדה הזאת, זאת השלכה של העובדה הזאת. העובדה הזאת עומדת לעצמה, והיא יכולה להיות גם בלי הזכויות. אני אביא אולי דוגמה נוספת שתחדד את זה אפילו עוד יותר. יש בהלכה מושג שנקרא תנאי. תנאי פירושו, אם אני מכיל חלות, אני רוצה לקדש אישה, לקנות חפץ מסוים, להקנות חפץ מסוים, אני יכול לעשות את זה בתנאי. אני יכול להגיד לאישה, הרי את מקודשת לי, בתנאי שתתני לי 200 זוז עוד חודש. אז אם היא נתנה לי 200 זוז עוד חודש, אז היא מקודשת, ואם לא נתנה לי עוד, אם לא נתנה לי 200 זוז עוד חודש, אז היא לא מקודשת. כי אני מתנה את פעולת הקידושין באיזשהו מעשה, שהוא מעשה עתידי. עכשיו, להיכנס לסוגיה הזאת זה מים שאין להם סוף. אני אנסה להדגים בעיה אחת ופתרון אחד שיחדד יותר את הנקודה שעליה אני מדבר כאן. יש בעיה איך לתפוס את התהליך הזה של התנאי. יש שני סוגי תנאים למעשה, גם כן לא אכנס להבדלים ביניהם בפרטים. תנאי אחד זה נקרא אם, ותנאי אחד נקרא על מנת. תנאי אחד, הכוונה, את מקודשת לי אם תתני לי 200 זוז, אם תתני לי 200 זוז את מקודשת ואם לא אז לא, ותנאי של על מנת, את מקודשת לי על מנת שתתני לי 200 זוז. ההבדל הוא פשוט מתי חלים הקידושים. אם אני אומר, את מקודשת לי אם תתני 200 זוז, הקידושים יחולו כשהיא תיתן. ואם היא לא תיתן, אז הם לא יחולו. אם אני אומר, על מנת שתתני לי 200 זוז, פירושו את מקודשת עכשיו, אבל זה תלוי ועומד בזה שתתני לי 200 זוז אחר כך, ואם לא נתת, אז זה יפקע. עכשיו, אני מדבר על הסוג השני כרגע לצורך הדיון. אפשר אולי אפילו לראות את זה גם בסוג הראשון, אבל אני מדבר על הסוג השני, על הסוג שחל רטרואקטיבי.
אתה יפקע גם רטרואקטיבי?
כן, כן. זה לא יכול לפקוע לו רטרואקטיבית, בגלל שאם אישה הייתה מקודשת, אי אפשר להפקיע את זה בלי גט. זאת אומרת, אם זה פוקע, זה פוקע רטרואקטיבית. יש כאלה שיגידו, זה לא חל, לא שזה פוקע. זה לא מתחיל לחול. זאת אומרת, ההחלה של זה תלויה בקיום התנאי. זה כבר ניואנסים שיש עליהם גישות שונות. איך להסביר את התהליך ההיווצרות של החלות הזאת? יש פה משהו קצת בעייתי, כי יש פה סיבתיות שהיא הפוכה על ציר הזמן. בדרך כלל בסיבתיות רגילה, אז הסיבה קודמת למסובב. אם א' הוא סיבתו של ב', אז הוא צריך להתרחש לפניו. תוצאה לא מתרחשת לפני הסיבה. מצד שני, בתנאי של אלמנת, בתנאי שחל למפרע, בעצם יוצא מצב שיש פה סיבתיות שפועלת אחורה בזמן. זאת אומרת, הסיבה תתרחש עוד חודש, והמסובב, התוצאה, הייתה לפני חודש. מתי שחלים הקידושין. איך זה יכול להיות שפעולה של היום תיצור תוצאות לפני שבוע? זה נקודה בעייתית. אז כדי לפתור את הנקודה הבעייתית הזאת, שיש לה הרבה מאוד ביטויים בראשונים, והשאלה איך בדיוק להגדיר את המושג הזה, אני אתן אולי דוגמה אחת לבעייתיות שעולה בראשונים. בעל האיתור כותב שאם מישהו רוצה לבטל את הקידושין, נגיד מישהו קידש אישה בתנאי שהיא תיתן לו 200 זוז עוד, על מנת שהיא תיתן לו 200 זוז עוד חודש. אחרי שבוע הוא מתחרט, הוא רוצה לבטל את הקידושין. בדרך כלל כמובן אם מקדשים והקידושין חלו, אין דבר כזה לבטל את הקידושין, רק בגט. זאת אומרת, אי אפשר אחרי שבוע להגיד, רגע, פוס, אני מתחרט, לא רוצה. אין דבר כזה. למה? לא עתיד דיבור הוא מבטל מעשה. זאת אומרת, אי אפשר על ידי דיבור לבטל פעולה שנעשתה במעשה. מה קורה במצב שהחלות עדיין לא חלה? אני נמצא עכשיו בתוך החודש, ואני עדיין מחכה האם האישה תיתן לי את ה-200 זוז או לא תיתן את ה-200 זוז. עכשיו, אחרי שבוע, בתוך החודש הזה, עבר שבוע, התחרטתי, אני רוצה לבטל את הקידושין. לכאורה הקידושין עוד לא חלו. אני יכול לבטל אותם. אבל זה נכון לגבי קידושי אין. כיוון שאז הקידושין יחולו בעוד חודש כשהאישה תיתן 200 זוז. אבל לקידושי על מנת, הרי אם האישה תיתן 200 זוז בעוד חודש, הם יחולו חודש אחורה. ואז מה יוברר? יוברר שהאישה בעצם כבר הייתה מקודשת והפעולה הייתה פעולת קידושין. ואז אחרי שבוע אני פתאום בא ואומר, אני לא רוצה. כן, הסדר הזמנים קצת מבלבל פה. אני נתתי באלף טבת, קידשתי אישה על מנת שהיא תיתן לי 200 זוז באלף שבט. בסדר? אם היא תיתן לי 200 זוז באלף שבט היא מקודשת כבר מאלף טבת, ואם לא אז לא. ביוד בערב יוד בטבת אני מתחרט. ואני לא רוצה, אני מבטל את הקידושין. באלף בשבט באה האישה ונותנת לי במעמד חגיגי 200 זוז. זאת הפרוצדורה. עכשיו, בהנחה שלא הייתי מבטל באמצע, אז אין בעיה, זה המושג תנאי. אם האישה נתנה לי באלף שבט את 200 הזוזים, אז התברר שבאלף טבת היא כבר הייתה נשואה לי, מקודשת לי. אבל אני באמצע ביטלתי. אז אם אני תופס את זה, כאן נכנסים כבר כל מיני הגדרות של הראשונים. בעל האיתור כותב שבמצב כזה אפשר לבטל את הקידושין.
לא צריך גט על תנאי?
לא, לא צריך כלום. אפשר לבטל את הקידושין, להודיע לא רוצה. זהו, לחזור בי. למרות שהיא תיתן לי אחרי זה 200 זוז, ולכאורה זה מברר שהיא הייתה מקודשת לי כבר מלפני שבוע. בעצם העסק סגור. צריך, לא ידעתי את זה עד שהיא לא נתנה לי את ה-200 זוז. כשהיא נתנה את ה-200 זוז, התבררה לי המציאות שהיא כבר מקודשת לי חודש. אז איך זה יכול להיות? אישה שכבר מקודשת לי לגמרי, פתאום אני בהבל פה, בדיבור, יכול לבטל את זה. כך שואל רב שמעון שקופ. רב שמעון שקופ אומר, מכאן אחת הראיות, יש לו הרבה ראיות, מכאן ראיה לזה שהתפיסה המקובלת לגבי תנאים לא נכונה. התפיסה שאומרת שהפעולה אחורה בזמן רק מגלה לי מציאות שכבר הייתה קיימת גם קודם. זאת אומרת, אני לא ידעתי את זה, כי לא ידעתי עוד אם האישה תיתן לי 200 זוז או לא, הקדוש ברוך הוא כבר ידע. אני עוד לא ידעתי, אז אני מחכה. ברגע שהיא נתנה, אז הובררה המציאות כבר למפרע. לא נגרמה המציאות למפרע, אלא הובררה. זאת אומרת, דברים לא יכולים להיגרם אחורה בזמן. הסיבה לא יכולה להופיע אחרי המסובב. אז לכן הניסוח הראשוני, שאותו רב שמעון שקופ לא מקבל, הניסוח הראשוני שמוצע, זה בעצם אומר שום דבר לא נגרם אחורה בזמן, זה רק מתגלה שכך היה מאז ומעולם, או לא, זאת אומרת, חודש אחורה. אם היא לא נתנה, אז מתגלה שחודש אחורה זה לא היה. כל פעם מתגלה לי מציאות אחרת. אז אומר רב שמעון שקופ, זה לא יכול להיות, כי אם באמת אחרי שהיא נתנה לי 200 זוז, מתגלה, בעצם אני חי בתוך עולם שזה כאילו קידושים רגילים, בלי תנאי ובלי כלום, קידשתי באלף בטבת וזהו. אם באמת זה התיאור הנכון של מנגנון התנאי, אז איך אפשר אחרי שבוע לבטל את זה? זה שלא ידעתי, לא ידעתי, אבל אחרי שהתבררה לי המציאות, אז התברר שהיה פה קידושים תקפים באלף בטבת, איך אפשר שבוע אחרי זה לבטל את זה באבל פה? אז אומר רב שמעון שקופ, לא יכול להיות שזה ההסבר. יש פה גם ניסוחים שונים במקומות שאני מטפל בתנאים בהרבה מקומות, אני אבחר אחד מהם שהוא מעניין לענייננו. הוא בעצם רוצה לטעון שהמצב שבינתיים הוא מצב של ספק. הייתי גם מגורשת וגם נשואה. והנתינה העתידית, זה כמו עולמות מרובים, בתורת הקוונטים, יש סוג פרשנות כזה, מאוד דומה. יש, היא גם מגורשת וגם נשואה, בו זמנית.
מגורשת או נשואה ולא נשואה? אחרי 10 ימים.
נשואה ומגורשת. נשואה ולא נשואה, כן. נשואה ולא נשואה, ואתה צודק, זה היה נכונה. נשואה ולא נשואה, ואני, והיא, אם היא תיתן לי 200 זוז, היא תבחר באיזה משני העולמות היא פועלת. האם אנחנו פועלים בעולם שבו היא הייתה נשואה כבר מאלף תמת, ואז אחרי שנכנסנו לתוך העולם הזה, אנחנו מסתכלים אחורה, חודש אחורה היא הייתה נשואה, לא קרה כלום. זאת אומרת, שכחנו כבר את כל מצבי הביניים. אנחנו כבר חיים בתוך בועה שכביכול משכתבת גם את ההיסטוריה. זאת אומרת, זה כבר משהו שגם ההיסטוריה כבר נראית אחרת, היא מאז ומעולם הייתה, רק הייתה גם היסטוריה חליפית, היסטוריה אלטרנטיבית. והנתינת המתיים זוזו, היא נתינה, אומרת לנו באיזה עולם אנחנו נחיה. ממש הפרשנות של עולמות מרובים, מי שמכיר, זה ממש אותו דבר. זה הניסוח המקובל לגבי תנאים, אז אומר רב שמעון שקופ, זה ניסוח שלא בא בחשבון, לפחות לשיטת בעל האיתור. יש לו עוד ראיות לזה, רק בבעל האיתור. כיוון שאז באמת יוצא שאני חי בתוך עולם שבו היו קידושים רגילים לגמרי באלף בטבת, ופתאום בחטא בטבת אני מודיע שאני לא רוצה. לא יכול להיות, אין דבר כזה. אי אפשר לבטל בדיבור משהו שנעשה במעשה. לכן הוא אומר שלא. מדובר במצב שבו האישה היא גם מגורשת וגם נשואה, והמתיים זוז מכילים את האחד ומסלקים את השני. לא מעבירים אותנו לתוך עולם שבו זה לא היה. יש מצב באמצע שהוא מצב ביניים, שהיא גם מגורשת וגם נשואה, ואחרי מין עוד 30 יום והלאה, ממשיך רק מצב אחד. לא מתברר אחורה, אלא ממשיך רק אחד מהם. אבל הסטטוס בזמן שבאמצע, הוא סטטוס של גם נשואה וגם לא נשואה.
זה שיטת שמואל בקידוש עם מקודשת בינה מקודשת ל-30 יום. בדיוק עכשיו עבודי
זה. מה, בשער את הליבנה שמה?
עכשיו הוא לאחר 30 יום, ומחלוקת רב שמואל, מקודשת בינה מקודשת. ל-30 יום, ואחר כך, לא,
ורב
אומר לעולם.
כן, אבל
שמה
הוא עשה את זה.
נשאר
בחיים, 30
יום, אז
היא מקודשת. שמה הוא עשה את זה. שמה הוא לא התנה תנאי.
אני לא יודע, אולי יש
לזה מרמר. לא, לא, לא מבחינת הביטולי.
שמה היה זה
מעכשיו
לאחר 30 יום.
מה?
שמה היה זה מעכשיו לאחר 30 יום.
כן,
זה בדיוק הדין, מקודשת בינה.
לא, כי שמה זה מה שהוא עושה. אנחנו מדברים על תנאי, בתנאי הוא לא עשה את זה. אנחנו נותנים פרשנות לאופן המנגנון שפועל התנאי, שהוא המנגנון הזה. אתה אומר שרק יש אפשרויות לעשות את זה באופן ישיר, לא דרך מנגנון של תנאי. אפשר פשוט להגיד אמירה שזה מה שאני רוצה שיקרה, באופן ישיר.
זה בדיוק מה שהוא אומר פה, לא?
כן, לא.
אם תקני לי ב-200
זוז, נכון, אבל זה...
כל דבר, תקני לי עכשיו, אם אני אחיה, עוד 30 יום. וככה זה בדיוק בגמרא שם.
אם אני אחיה או...
עכשיו הוא לאחר
30 יום, זה לא בדיוק אם אני אחיה. עכשיו הוא לאחר 30 יום, זה פשוט, עד כמה שאני זוכר, אני לא כרגע מצוי בסוגיה, זה לא קידושין בתנאי. אין פה תנאי. יש פה קידושין מעכשיו הוא לאחר 30 יום. זה קביעת זמן עמומה, זה לא תנאי. אתה אומר שמושג תנאי מתפרש, המכניזם של תנאי מתפרש גם הוא כקביעת זמן עמומה. בסדר? אבל שם עשו את הקביעה העמומה באופן ישיר. פה אני אומר, התנאי מתנהג גם הוא כך. בסדר, אבל...
לא ברור מה הוא
אמר.
מה הסגנון?
מה הסגנון?
אבל פחות בגלל שיטה אחת, זה תנאי?
לא, זה כמו תנאי. הוא לא עשה שם התנאיה, הוא מעכשיו הוא לאחר 30 יום.
הוא לאחר 30
יום. לא, זה לא... שיטה אחת שאומר שזה מעכשיו הוא לאחר 30 יום.
בסדר.
השיטה השנייה לא, מעכשיו ותנאי 30 יום, כי נשאר בחיים.
טוב, אז אני צריך להסתכל שם בסוגיה הזאת.
קודשת ואינה מקודשת,
בדיוק כמו... כי זו לא התפיסה המקובלת בתנאי, אם הייתה סוגיה כזאת, הוא היה צריך להביא אותה. טוב, אני צריך לראות את זה, אני לא יכול
לעשות.
בכל אופן, אז הטענה שלו בעצם אומרת כך, כיוון שהאישה היא גם מגורשת וגם נשואה, אז עכשיו, אחרי 30 יום, אם היא תיתן 200 זוז, אז אחת החלויות תישאר, או לא מגורשת, עוד פעם נשואה ולא נשואה.
אבל למעשה זה ספק, נשואה ספק לא נשואה, לא?
כן, זה מה שהוא אומר. לא, תכף
נשואה.
לא, לא, לא. המצב ספק זה ביטוי הדין. תכף אנחנו נראה מה המשמעות של הביטוי הזה. הוא משתמש במושג הזה, ספק. אבל זה לא, אני לא חושב שזה מושג מדויק. תכף נראה.
זה רק ירוסים הכל.
כן, כן, דבר, כל קידושי.
לא, לא יכול להתקיים את היחסי אישות בזמן.
מדרבנן. דורא את הוא יכול, אין בעיה. קידושים מתירים הכל.
אפילו לפני המסע
הזה? זה כבר שאלה גדולה, אבל פשוט כן. תנאי שחל רטרואקטיבית, כן.
אבל אם יהיה חיים מישהו אחר
מאותה תקופה. זה עוד שאלה. שם רב שמעון שקופ מביא חלק מהמשנים שהוא מביא כדי להוכיח את דבריו. יש רשב"א כזה נדמה לי שהוא מדבר בדיוק על המצב הזה. אבל אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים כי מבחינתי זה רק דוגמה. יש קונטרס התנאי בסוף חידושיו לגיטין. אפשר לראות שם את כל מראי המקומות האלה. בכל אופן, אז כשלמדנו את זה בישיבה בירוחם, אז החבר'ה שאלו אותי שם, התרכזו עליי נורא. אמרו, תראה, מה שאתה רוצה להרוויח, זה שסיבתיות לא תפעל אחורה בזמן. זאת אומרת, אתה רוצה להציע הגדרה שפותרת לנו בעיה, איך יכול להיות שהסיבה מגיעה, מופיעה אחרי המסובב. טוב, אז הרווחת את זה. זאת אומרת, שום דבר לא פועל אחורה בזמן. הכל פועל קדימה, ומבחינה זה זה בסדר. אבל המחיר שאותו אתה משלם הוא הרבה יותר כבד מאשר המחיר שממנו נפטרת. המחיר שאותו אתה משלם זה בעיה לוגית חזיתית. איך אישה יכולה להיות גם נשואה וגם לא נשואה בו זמנית?
לא, זה ספק.
לא, רגע, תכף נראה, זה לא ספק. תכף נראה. הביטוי שיכול להיות כל משתמש בו, הביטוי הוא ספק, אבל זה לא נכון, הוא לא מתכוון באמת לזה. עוד רגע אני אסביר.
זה שני סטטוסים.
בדיוק, יש עליה שני סטטוסים, ושניהם נמצאים עליה, ואז הם אומרים, תראה, הרווחת את הפעולה אחורה בזמן, אבל שילמת במחיר כזה שלא שווה, שפכת את התינוק עם האמבטיה. זאת אומרת, אז יש פה סתירה לוגית, אז מה עדיף, מה עדיפה הסתירה הלוגית הזאת על התיאוריה הזאת שאפשר לפעול אחורה בזמן? למה זה יותר ברור מאשר הוא? מה הרווח בניסוח הזה? אז באמת ככה לרגע עצרתי, כי מי זה היה נשמע כל כך מובן מאליו, אני הרבה פעמים אתה צריך איזו שאלה כזאת, ילדה קטנה יחידה ותמה, שעוצרת אותך ודברים שאתה רגיל אליהם, אתה צריך פתאום לחשוב רגע מה בעצם הולך פה. ואז באמת התבררה לי הנקודה הזאת, הנקודה של החלוץ, משם זה יצא, מה שהוא ראו. כי הנקודה היא הבאה. כשאני אולי הקדמה לוגית קצרה, כשאני עושה, כשאני מדבר על, 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 על ניגודים או על סתירות, אני מדבר על, על תכונות של דברים. זאת אומרת, מלוח נגיד זה ההפך ממתוק. זה לא משנה, לצורך הדיון, חמוץ, שלא תגדירו את זה, לא משנה כרגע. אבל סוכר הוא לא ההפך ממלח, נכון? זאת אומרת, היפוך בין דברים זה היפוך, היפוך זה תכונה שקיימת בין תכונות, לא בין עצמים. עצמים הם לא אחד ההפך של השני. תכונות הן אחת להפך של השני. מואר זה ההפך מחשוך. אור זה לא ההפך מחושך. מואר זה ההפך מחשוך. אור וחושך זה שתי מציאויות. זה לא הפכים. יש להם תכונות הפוכות. מלח וסוכר זה לא אחד הפוך לשני. יש להם תכונות שהן מנוגדות אחד לשני. למה אני אומר את זה?
אור וחושך זה לא שמטר. זה אולי פלאפ
ופילון. כן, נכון. אור וחושך זה בעיה אם זה קלט שמטר. אז לכן... השאלה אם בכלל יש דבר כזה חושך, אם זה לא רק יעדר אור, אבל מה שאני רוצה לומר זה הדבר הבא. כשאני אומר שבתוך תבשיל יש גם מלח וגם סוכר, לא אמרתי שום דבר בעייתי מבחינה לוגית. אבל אם אני אומר שהתבשיל הזה הוא גם מלוח וגם מתוק, לגמרי נגיד, רק כדי לצייר פה דבר פשוט. זאת אומרת, רק מלוח וגם רק מתוק, בסדר? כדי שלא יהיה בעיות. זאת סתירה לוגית, או שהוא זה, או שהוא זה, נכון? לא יכול להיות.
יפיל פולני.
אז ההבדל בעצם בין עצמים לבין תכונות זה שבמישור העצמים יכולות להיות סתירות, במובן, כי זו לא סתירה. סתירות לא יכולות להתקיים במובן של תכונות. למה אני נותן את ההקדמה הזאת? בגלל שבעצם הטענה היא הבאה. כשאני אומר שהאישה היא גם נשואה וגם לא נשואה, השאלה למה אני מתכוון. אם אני מתכוון לנורמות המשפטיות שחלות עליה, זו סתירה. זאת אומרת, או שהיא נשואה או שלא נשואה, מותר לה להינשא למישהו אחר או אסור לה להינשא למישהו אחר. מה זאת אומרת גם זה וגם זה? גם מותר וגם אסור, אין דבר כזה. אין דבר כזה גם מותר. או אסור או מותר. אין, לא יכול להיות. אבל אם אני אומר על האישה הזאת יושבת חלות אשת איש, זה גם חלות של, אני לא יודע מה, של משהו אחר, של לא אשת איש. בסדר? זה כמו מלח וסוכר, זה לא תכונות. אלא עצמים. זה, אני אומר את זה כדי לחדד את מה שאמרתי קודם. שכשאני אומר שאישה... מה?
ששתי
החלויות
האלה...
רגע, תכף נראה, לא, שנייה, זה כבר שלב הבא, עוד רגע. מה שאני רוצה לטעון זה, שכיוון שהחלויות הן לא נורמות, הן לא תכונות, הן ישים מופשטים, אבל הן ישים, יכולות להיות שתי חלויות סותרות בו זמנית על אותו עצם. זה כמו שבאותו תבשיל יהיה מלח וסוכר ביחד. זה לא סותר כלום. אם אני אגיד שאותו תבשיל הוא גם מלוח וגם מתוק, זה לא, אי אפשר, זה סתירה לוגית. אם אני אגיד שאישה היא גם נשואה וגם לא נשואה בו זמנית, זה סתירה לוגית. אבל אם אני אגיד שעל האישה הזאת יושבת גם חלות של אשת איש וגם חלות של לא אשת איש, אם יש דבר כזה, אז אין בעיה, שתי החלויות האלה רובצות עליה. עכשיו השאלה, מה לעשות ברובד המעשי? זה מה שמעורר את הקושי. עצם העובדה ששתי החלויות רובצות על האישה, אין בזה שום קושי, זה כמו מלח וסוכר. עכשיו אני רק אשאל את עצמי בסדר, מה הטעם שנוצר? כן, מה, 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 מה ההלכות שנגזרות מן המצב המטאפיזי הזה? וכאן תהיינה לי בעיות. אז מה אני אעשה? אז רב שמעון שקופ מתייחס לזה כספק. הוא אומר זה... הוא רוצה להדגים שזה בעצם יש פה שני צדדים. אבל הוא לא מתכוון באמת למושג ספק. הוא מתכוון לומר, ותמיד בסתירות מן הסוג הזה, תהיינה סתירות בין ישות לבין העדר. זה לא יהיו שתי ישויות מאופחות. נגיד, מה שהערת טוב קודם, זה לא חלות אשת איש וחלות גרושה, זה חלות אשת איש והעדר חלות אשת איש. אז עכשיו, מה יהיו הדינים? נגיד, מותר יהיה לה לקיים יחסי אישות עם מישהו אחר? אז מצד העובדה שהיא לא אשת איש, זה מותר. מצד העובדה שהיא כן אשת איש, זה אסור לה. מה תהיה השורה התחתונה? אסור. כיוון שמצד היא הירי גם אשת איש. אז מצד העובדה שהיא גם אשת איש, זה יהיה אסור לה. אז עכשיו ברובד הנורמטיבי גם אין לנו סתירה. אין בעיה, ההלכה היא שאסור. זאת אומרת, החלויות שיושבות על האישה הזאת לא סותרות אחת את השני, כי אלה ישים. אלה לא תכונות, אלה לא נורמות, אלה ישים. שני ישים יכולים לשבת אחד על השני, וזה הביטוי שמה שאמרתי קודם, שביסוד הנורמות ההלכתיות יושבות עובדות. וזה הביטוי. אם לא היו יושבות עובדות, בעולם המשפטי אי אפשר להגדיר דבר כזה. בעולם המשפטי, או שאת נשואה, או שאת לא, מה זאת אומרת נשואה, או שאת נשואה, אולי ספק, כן, ספק כן, לא, אבל אני מדבר פה לא על מצב של ספק.
אבל זה בדיוק הסגנון, את מראה שם בקידושים של ספק, מקודשת בעיניים.
אבל שמה זה ספק, אני מדבר לא על מצב של ספק, אני מדבר, שני הדברים קיימים, זה לא ספק. אני אתן לך דוגמה, במקומות שבהם זה יהיה מדרבנן, נלך לחומרה או לקולה? אם זה ספק, אנחנו נלך לקולה, אבל ברור שזה לא נכון. אנחנו נלך תמיד אחרי החלות שהיא חלות ישית. ולא אחרי חלות ההיעדר. זאת אומרת, תמיד מי שיקבע זה זה שהיא אשת איש, לא זה שהיא לא אשת איש. גם אם זה יהיה במשעות הרבנן, זה לא בגלל שזה תמיד לחומרה. אלא מי שקובע זה הישות ולא ההיעדר. אם יש על אישה מסוימת גם ישות וגם היעדר, פירושו שיש עליה את הישות, מבחינת ההכרעה ההלכתית. אז אין בעיה גם במישור הנורמטיבי.
אם היא מקודשת
ומקודשת
לכהן, היא לא תוכל בתרומה.
אם היא מקודשת ולא מקודשת לכהן, לא, היא לא תוכל בתרומה, והסיבה לזה היא שהעובדה שהיא לא מקודשת אומרת שיש עליה איסור לאכול בתרומה. והעובדה שהיא מקודשת לא אומרת שהיא חייבת לאכול בתרומה, אלא רק מותר. אז סימן שזה היעדר. הישות פה במקרה הזה זה דווקא לא מקודשת. זה הכן מקודשת זה בעצם היעדר. ולכן תמיד בסתירה מן הסוג הזה יהיה ישות והיעדר. והישות תמיד תגבר על היעדר. זה לא עניין של חומרה. אוקיי, צריך לחשוב, אם יש דוגמה כזאת, יכול להיות שתהיה בעיה.
חובת עונה על בעלה.
מה?
חובת עונה על בעלה, לא בעלה הזה.
כן.
אם עליו מוטלת חובת עונה,
אז יש חובה.
אבל היא נשואה לא נשואה, אז מוטב שלא
יגע בה. אם היא לא נשואה, אז אין חובה. אם היא כן נשואה, אז יש חובה. אז אין חובה, זה היעדר.
בגלל שאולי היא לא נשואה, אז אסור לו לגעת בה בכלל.
אה, זאת אומרת, זה חובה מול איסור. טוב, זה לא בדיוק אסור, כי פנויה זה... לא ברור מה הסטטוס שלה. אוקיי, צריך לחשוב על המצב הזה. תראו, ללבן את הסוגיה הזאת צריך להיכנס הרבה סוגיות, ללבן את השאלה הזאת צריך להיכנס הרבה סוגיות. מה שאני מנסה להראות זה אולי השלכה חדה של הטענה שאומרת שבבסיס התפיסה ההלכתית עומדות ישויות ולא רק נורמות. הנה ההשלכה חדה לעניין הזה. בעולם משפטי, מה שיש זה נורמות. אין, שתי נורמות סותרות לא יכולות לחול על אותו מצב. עכשיו, כשאנחנו מתקשים בדבר כזה, אנחנו בעצם מאמצים משקפיים משפטיות כשאנחנו מסתכלים על ההלכה. אבל זאת בדיוק הטעות, כי ההלכה היא לא מערכת משפטית. במובן המקובל, אני חוזר לנקודה שממנה יצאתי. זאת אומרת שההבחנה הזאת בין הישויות שעומדות בבסיס הנורמות, שזה בהלכה, לבין נורמות צפות, נורמות שאין ישויות שהן נגזרות מהן, ההבחנה הזאת יכולה הרבה פעמים לבדל אותנו, להוביל אותנו לפרשנויות לא נכונות שאנחנו מתייחסים להלכה.
אתה חי איתו היום בשילוב, כשאתה אומר משהו שייך לי, אתה מפרש אוטומטית את המשמעויות המשפטיות של הדבר.
כן, בדיוק.
יש
ולכן מתעוררות הרבה בעיות פרשניות, כי אנחנו רגילים למשקפיים המשפטיות שמוכרות לנו, ואיתם אנחנו באים כדי לפרש את ההלכה. ולכן ההבדל הזה הוא הבדל מאוד משמעותי, כשאנחנו מדברים על מושגים של שינויים, של הטמעת ההלכה בתוך החוק, שאיבה חלקית, כל מה שדיברנו בפעמים הקודמות, תמיד צריך לשים לב טוב, האם בעצם אנחנו בכלל מדברים על אותו דבר, פה כתוב קניין ופה כתוב קניין, אבל זה אותו דבר בכלל, מדברים על אותו מושג, האם אני יכול לשאוב לתוך מערכת החוק מושג כזה שנקרא יש, היא כן אשת איש ולא אשת איש, או שזה כן שלי ובו זמנית ביחד גם לא שלי? אין דבר כזה במערכת משפט, נדמה לי, אני לא מתמצא מספיק במשפטים כדי לקבוע קטגוריות, אבל נראה לי די ברור, לא יכול להיות דבר כזה במערכת משפטית רגילה, אבל בהלכה זה קיים כי זה ישויות ולא נורמות. עכשיו אני בפעם הבאה אנסה להראות כמה וכמה טעויות שנובעות מאותו ערבוב. אני אראה שהתפיסות האלה הן לא תפיסות תיאורטיות, אלא יש להן השלכה בדיוק ביחס לסוגיות של משפט עברי שעליהן דיברנו, עליהן התחלנו לדבר בפעמים הקודמות.